כל חי אונליין, 93fm.co.il.
המשבר בבית החולים הדסה עין כרם בבירה. ירושלים, עיר של כמעט מיליון איש, בלי מחלקה המטו-אונקולוגית, זו מציאות בלתי מתקבלת על הדעת ולא ניתן לה להתממש, דברי עזריה, שהעביר כתבנו הפוליטי איתי גדסי. חבר הכנסת איציק שמולי מהמחנה הציוני מותח ביקורת חריפה על המלצות ועדת שמחון להעלות את קצבאות הנכים במאות שקלים בלבד. דבריו ההמלצות הן לעג לרש ויריקה בפרצופם של הנכים. שמולי יוסיף כי בכוונתו להיאבק על כך שהקצבאות יועלו לפחות לרמת שכר מינימום. מוקדם יותר הערב הפגינו מאות נכים במרכז תל אביב במחאה על גובה קצבת הנכות בישראל. מפקד חיל האוויר האלוף אמיר אשל הורה הערב לקרקע את מערך מסוקי האפאצ'י של החיל. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי החלטת מפקד החיל התקבלה לאחר שהתגלה בבדיקה שגרתית סדק בלב אחורי של אחד המסוקים. ילד בן 6 נפצע הערב באורח קשה כתוצאה מפגיעת מכונית ברחוב מנחת חינוך במודיעין עילית. כך מעדכן כתבנו בנצי לייזרוביץ'. צוותי מדע ואיחוד הצלה העניקו לילד טיפול ראשוני במקום, ולאחר מכן פינו אותו כשהוא סובל מפגיעה רב מערכתית בבית החולים שיבא בתל השומר. והתחזית מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות טורנדו. מזגנים חזקים, אמינים. טורנדו טופ עם 7 שנות אחריות מלאה. טורנדו. עושה את העבודה באחריות.
הלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ, וביום חמישי בלי שינוי ניכר בטמפרטורות.
תחזית מזג האוויר בחסות טורנדו. מזגנים חזקים, אמינים. טורנדו טופ עם 7 שנות אחריות מלאה. טורנדו. עושה את העבודה באחריות.
ועד כאן חדשות כל חי.
דמיינו לעצמכם, ילדה קטנה שפותחת את המקרר ואין אוכל, ילדה קטנה שרוצה סמלה חדשה לשבת ואין מי שיקנה לה, ילדה שרוצה לחבק את אמא ואין לה את מי לחבק. עכשיו תפסיקו לדמיין. זהו הסיפור של אורית בת התשע שהתייתמה מאימה לפני שנה, ומאז היא ומשפחתה במצב כלכלי קשה ורעב, ואין אימא שתדאג. בואו נעטוף אותה בחמלה ונכניס גם אותה לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית, כדי שתאכל ארוחת צהריים חמה כל יום. אל תישארו אדישים. תורמים ומכניסים את אורית לבית התמחוי. כוכבי 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
בית מדרש לאקטואליה. הנושאים שעל סדר היום לפי השקפת התורה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
שלום לכם, לילה טוב, בית מדרש לאקטואליה, כמידי יום שלישי, לילה טוב הרב נויגר של...
לילה טוב, ערב טוב.
מה שלומך?
ברוך השם.
אנחנו בפרשת שלח, פרשת המרגלים, תכף נדבר עליהם, אבל אני רוצה בתחילת דברנו לעסוק באיזושהי נקודה. שמעתי השבוע נאום של חבר הכנסת מוישה גפני בוועידת הארץ. הוא אמר שם ציטוט, אני לא שמאלני ולא ימני. אני עובד בשכל. נכון שבנושא המדיני אני יותר קרוב לעמדות השמאל, וכך כל מצביעי דגל התורה, משום שאתה מבין שאני לא מדבר על דעתי, אלא ממושמע לרבנים. אבל אני לא שמאלני ולא ימני. מה אנחנו?
אנחנו... תלוי.
תלוי מתי?
כשלא, כשאתה נכנס לבית כנסת, אתה יכול לראות הכל. כשאתה רואה בן אדם עם תפילין על יד ימין, אתה יודע שהוא שמאלני. אתה רואה בן אדם שתפילה על יד שמאל, אתה יודע שהוא ימני. אני לא מכיר הרבה נפקמינות היום בין ימין ושמאל. יש גם כן נפקמינות כאלה במזבח, ירח המזבח צפונה, דרומה, ימין, שמאל. כל הנושא של מושב הנציגים בפרלמנט הבריטי, שהלייבור יושב בשמאל והשמרנים הלאומנים יושבים בימין, הוא לא רלוונטי בשבילנו בכלל. וזאת משתי סיבות. סיבה אחת ששייכת אלינו, וסיבה אחת שהייתה צריכה להיות שייכת לכל בן אדם אינטליגנטי, גם אם הוא קורא הארץ. הסיבה ששייכת אלינו היא שמה שרואים משם לא רואים מכאן.
כלומר,
כשאתה לוקח כל ספר מחשבה ליד, ואתה רואה איך שכל הדברים מתחילים גבוה מעל גבוה, ואני אסביר מה הכוונה. לעומק הדברים. במעמד הר סיני כתוב, ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב הענן. והמפרשים באמת דנים מה זה אב הענן, זה נראה כפילות, כי גם המילה אב היא ענן. וענן מופיע גם בברית הקודמת, הרי הקדוש הוא עשה עם העולם שתי בריתות, ברית סיני וברית הקשת, ברית נוח. ברית מילה זה כבר ברית אישית עם כל אחת ואחד. בברית נוח, ברית הקשת, גם כתוב ענן. והיה בענני ענן על הארץ, ונתתי קשת בענן. כל מי שלומד פרשת נוח מבין, אולי בצדק במידה זו או אחרת, שהקשת היא סימן שהעולם חטא, וצריך היה לבוא מבול, והקדוש ברוך הוא לא מביא מבול. אבל זה לא רק זה. הרי כתוב בספר יחזקאל, בסיכומה ובסיומה של הנבואה של מעשה מרכבה, כמראה הקשת ביום הגשם, כמראה הקשת בתוך הענן, ביום הגשם, כן מראה כבוד השם. ממילא, כבוד השם כמראה הקשת, במעמד הר סיני עם ישראל ראה את כבוד השם, שנאמר, הן הראנו השם אלוקינו את כבודו, כמראה הקשת בתוך הענן כן מראה כבוד השם, ובאמת, הנה אנוכי בא אליך באב, הענן עוד לא הסברנו את הבאב. מה מלמד את הקשת? הרי האדם חוטא בגלל שהוא רואה ריבוי בעולם. בגלל שהוא רואה ריבוי, שבשורשו יש שני כוחות.
כלומר, מה זה ריבוי? ריבוי של מה?
אני אומר, הוא רואה ריבוי של כוחות בעולם. ובשורש הדברים שניים, טוב ורע, אמת ושקר, שמאל וימין, וכן הלאה, נדמה לו שבאמת יש שני כוחות, ובאמת זה או זה או זה. אבל באמת, למה הדבר דומה? לאדם ששט על פני המים ורואה הרבה עצים מבצבצים ויוצאים מן המים האחורים. אבל אם הוא יצליח לצלול ולעבור את מחסום האחירה, הוא עשוי לראות שכל העצים השונים למעשה הינם ענפים היוצאים מגזע אחד. כך קורה לאדם שמתבונן בעולם ורואה את הריבוי, שביסודו כאמור זה שניים, ולענייננו זה שמאל וימין, אבל אם הוא היה מצליח להמריא מעבר לענן הסתר הפנים, הוא היה רואה שהכל באמת זה אחד, והיה נמנע מלחתו. ולמה? כי כל עוד שאדם רואה שניים, נדמה לו שהוא צריך להזדהות עם אחד הצדדים, ויש סיכוי שהצד הזה יגבר, ועד רבה, הצד הקרוב לליבו, אם הוא ייתן לו כוח, יגבר, וכך הרבה אנשים מכרו נשמתם לשטן, וכך הרבה אנשים ראו את עצמם כנציגי החושך בעולם, כנציגי השחור בעולם, כי הם הבינו שיש פה שני כוחות, שני כוחות שורשיים. כך רואה האדם את ריבוי הצבעים בקשת. ובאים ואומרים לו, תראה, אתה רואה את ריבוי הצבעים בקשת, אבל זה רק דמיון למראה עיניך. האמת, אתה יודע שכל ריבוי הצבעים האלה זה רק צבע אחד פשוט. ומדוע הוא מתגלה לעינינו? כריבוי צבעים, הצבע הפשוט הזה, כי בדרכו אלינו הוא עובר דרך טיפת הגשם. והיה בענני ענן על הארץ, ויהיה אסתר פנים, ולא תראה את הגזע, ולא תראה את השורש, ולא תראה את המקור האחד של הכל, ונתתי קשת בענן. והקשת תהיה סימן להראות לך, שאל תתפתה מן הריבוי, הכל באמת שורש אחד. כשאתה מתבונן, וזהו מה שכתוב, וזה מה שראו עם ישראל במעמד הר סיני, הנה אנוכי בא אליך באב הענן. אז כתוב בספרים שאב, אני אגיד רק את זה, כתוב עוד הרבה דברים על זה, אבל אני אגיד רק את זה שאב זה בגימטריה חסד. גם כשאתה רואה דין בעולם, גם כשאתה רואה עונשים קשים, גם כשאתה רואה אסונות נוראים, תדע לך, מה שרואים משם לא רואים מכאן. ושם הכל חסד. וזה מה שדוד המלך ראה גם בהיותו בגיא צלמוות. לא יראה רע, כי אתה עמדי. ואתה זה תמיד בחינת שם י' כ' ו' כ', שזה בחינה של רחמים. וצריך לדעת דבר אחד. כשמתחילים להתבונן ולראות את הדברים יותר בעומק, כל ספר מחשבה, רואים שהדברים האמיתיים מתנהלים בצורה הרבה יותר מורכבת, הרבה יותר עמוקה, ולכן גדולי ישראל לפעמים נשמעים בעיני השטחיי המחשבה, ואומר, מי הפרופסור באוניברסיטה במחלקה למדעי המדינה, ועד ראש ראשי הממשלה והנשיאים והשרים, כל שטחיי המחשבה. לפעמים נשמעים להם ימין שבימין, ולפעמים נשמעים להם שמאל שבשמאל, ולפעמים נשמעים להם out of the blue, ושבאים פתאום מאיפה בא להם הרעיון הזה. אבל הרעיון הזה בא, אני אספר סיפור בדיחה קטנה, מאיפה בא הרעיון. מספרים, הסיפור הזה לא אמיתי, זה כמעט השמצה, אבל לא משנה. שמישהו בא לגאון מווילנה ואמר לו בשם איזה אדמור אחד, רעיון. אמר לו הגאון מווילנה, הרעיון נכון, והוא כתוב בירושלמי, אבל מאיפה האדמור יודע את זה? הלכו לאדמור, האדמור אמר, הגאון צודק, אני את הירושלמי לא ראיתי, אבל אני לקחתי את זה מאיפה שהירושלמי לקח את זה. כלומר, מהרובד הפנימי של ההוויה. עד כאן בינינו. עכשיו אני אגיד אותו דבר עצמו, ברובד הרבה יותר נמוך, בצורה שתתאים לכל נפש. אני ממליץ לקרוא שני ספרים. ספר אחד בעברית, שקשור אלינו, וספר אחד באנגלית, שקשור לא רק אלינו. הספר בעברית נקרא הפרוטוקולים הסודיים של קיסינג'ר. הספר הזה יצא על ידי העיתונאי מתי גולן, וביום שהוא עמד לצאת והכרכים כבר היו מוכנים להפצה, הוא נאסר על ידי הצנזור, ובאו מטעם הצנזור והחרימו את כל הכרכים. הוא תיקן אותו והשמיט כמה דברים שהצנזור הסכים, וכך זה יצא לאור. כלומר, מה שאנחנו רואים זה אחרי שהצנזורה צנזרה אותו. ופתאום התברר, באותם ימים כל העיתונים ידעו בדיוק מה קיסינג'ר אומר ומה אומרים לקיסינג'ר ומה קיסינג'ר רוצה ומה אומרים לקיסינג'ר. הנרי קיסינג'ר היה שר החוץ ומזכיר המדינה בארצות הברית, הוא זה שגלגל את השלום בווייטנאם, והוא זה שהיה מזכיר המדינה בתקופת מלחמת יום הכיפורים כאן וגלגל את כל העניינים. פתאום מתברר שכל מה שהעיתונות דיווחה זה הכל היה בקושי קצף שעל פני המים, ועם המקורות הכי נאמנים שלהם הם לא ידעו כלום. כי ככל שהכל שקוף יותר, כך נדמה לאנשים שיודעים יותר ולא יודעים כלום. הספר השני, ואז אני התפטרתי מהפרלמנט של קרנות הרחוב החרדים, כי פתאום נשמע מגוחך כל מה שכולם אומרים. הספר השני שאני ממליץ, זה הספר שאני ציטטתי ממנו כבר הרבה פעמים גם כאן בתוכנית, שנקרא The Secret War Against the Jews. שני מחברים, אחד נקרא לפטוס ואחד נקרא ארונס. המלחמה הסודית כנגד היהודים, הספר הזה לא ידוע לי שהוא תורגם לעברית, ספר של 700-800 עמודים, אב קרס מאלף. ולצרף עליו גם את הספר שנקרא The Unholy Trinity, השילוש הבלתי קדוש. הספר הראשון שהם הוציאו, שניים חברים הללו, Unholy Trinity, עוסק בשילוש הלא קדוש שבין הוותיקן, ה-CIA והנאצים, שעסק בהלבנת כספים עם ואחרי מלחמת העולם השנייה מתחת לפני השטח. זה פחות נוגע לענייננו ברגע זה. הספר השני פשוט חושף שבמשך דורות על גבי דורות, ב-70-80 שנים האחרונות, יש בתוך מושכי החוטים של המדיניות האמריקאית, כוחות עצומים שמאחוריהם עומדים אילי הנפט, שמנהלים את המדיניות של ארצות הברית משני מוטיבים מרכזיים. גרידי, דיינו, תשוקה לממון שקשורה לאילי הנפט, ואנטישמיות. אנטישמיות שורשית.
בגלל שיש הרבה כסף.
לא, זה שני מוטיבים שהניעו את מייסדי ה-CIA האמריקאי, ז'אן פוסטר דאלס ואלן דאלס, וזה התגלגל לממשלים השונים. והספר הזה, לפי הצהרת המחברים, בנוי על כמו הפרוטוקולים הסודיים של קיסינג'ר, כך גם כאן, על מסמכים שיצאו מהחיסיון אחרי 50 שנות חיסיון. זה מסמכים ברמת סודיות מאוד גדולה. אני לא בטוח שכל מה שכתוב שם זה אמת, אבל זה מספיק כדי לעשות את המביעי הדעה, ההדיוטות כמוני, לטיפשים בעיני עצמם. לפעמים כשאני קורא איזה עיתונאי בעיתון חרדי, שזה אתה יצא מבית, מאיזה בסמדרש, וגמר לכל קיגל וצ'ונות, והוא כותב דעות חכמות להביע דעה ולהייעץ עצה לטראמפ ולנתניהו ולכל אלה, כשאין לו, שהוא צריך לקחת בחשבון שלא לו ולא לי, יש מושג על מה מדובר. ולכן אנחנו לא עשינו תוכנית אקטואליה פה, בהתאם למה שנאמר בעיתונים ובאתרי התקשורת האחרים, אלא בהתאם למקורות. המקורות שלנו הם אינסופיים, ולפחות בזה אני אמור להיות יותר מומחה מהאחרים שלא למדו. כן, ויש הרבה יותר מומחים ממני בדברים האלה, שמכירים את המקורות האלה יותר ממני. ולכן אנחנו מדברים אך ורק על פי מקורות היהדות הגלויים לעינינו, פחות או יותר. ואנחנו יודעים שגם פה יש הרבה מאוד רב הנסתר על הנגלה.
טוב, נעשה רגע הפסקה לפרסומת, אני רוצה שנחזור לעניינים אלה של השמאל, אבל משהו שונה, אז מיד נשוב.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מוגרשל ובצלאל קהל. דמיינו לעצמכם, ילד קטן שחוזר מבית הספר. הוא פותח את הדלת, אבל אין לו אמא שתקבל את פניו. הוא רעב, אבל אין לו אמא שתכין עבורו ארוחת צהריים. הוא מצפה לחיבוק אוהב, אבל אין לו אמא שתחבק אותו. עכשיו תפסיקו לדמיין. זהו הסיפור של אלעד בן התשע. אמו מאושפזת ונאבקת במחלה הקשה, והמצב בבית קשה. בואו נעטוף את אלעד באהבה וחמלה. ונכניס גם אותו לבית התמחוי של יד עזרה ושולמית.
זה הבן שלי.
אל תישארו אדישים. תורמים ומכניסים את אלעד לבית התמחוי. כוכבית 9171. יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה. פורור. חד וחלק.
בעוד 800 מטרים, בני ימינה.
תגיד לי, איך היינו נוסעים פעם?
העולם משתנה, עובדה. מחפש עבודה? אתה מוזמן לכנס תעסוקה ייחודי, שבו נדבר על עולם התעסוקה של המחר. לראשונה במגזר, הרצאתו המרתקת של דוקטור אייל דורון, ויריד הכשרות עם השמה מובטחת. יום רביעי, כף בסיוון, 16:00, במרכז כיוון, רחוב הצבי 15 ירושלים. לפרטים והרשמה, 073-280-0316.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואין?
ייעוץ רב-תחומי! זה המקצוע בשבילך! הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואין, הנחיית הורים וייעוץ רב-תחומי. מרכז הישגים 03-652-5244 03-652-5244. חדש בקמפוס לוסטיג, מסלול מרוכז לתואר במנהל עסקים. בלוסטיג תשלבי עבודה ולימודים. בואי לשמוע עוד ביום שישי הקרוב, קו בית סיוון. קמפוס לוסטיג, מה שאת צריכה לתואר. לפרטים 03-630-7109 03-630-7109.
איך אומרים במילה אחת? חתונה, אולם, תזמורת, סלם, שכירות, קטרינג, שבע ברכות.
מרקנטיל. במרקנטיל יודעים שכל רגע גדול מורכב מהרבה פרטים קטנים. לכן אנחנו מציעים לכם הלוואת רק בשמחות. עד 200,000 שקלים בתנאים אטרקטיביים, פטור מעמלות עוש וכרטיס אשראי חינם לשנתיים, כדי שתוכלו להתחיל את החיים ברגל ימין. מרקנטיל, בכל רגע יש עם מי לדבר. חייגו עכשיו למרקנטיל, כוכבית 2524.
מרקנטיל,
אי עמידה בפיראון, ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לנוהלי הבנק.
בכי, גזים, אין מנוחה, כשהוא לא רגוע גם את מתוחה. אלפי אמהות ותינוקות כבר נהנים ממטרנה מהדרין ספיישל. הרכב ייחודי לתינוקות עם גזים או קוליק. בשבילך, התזונה שלו תמיד במקום הראשון. גם בשבילנו, מטרנה, הכי קרוב לאמא. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
כשמדובר במשפחה שלכם, האוכל חייב להיות בריא וטעים, נכון? אז בריא וטעים זה הודו. כאן השף אביב משה, ואני ממליץ לכל ההורים להוסיף תבשילי הודו טעימים ובריאים לתפריט המשפחתי. הודו, גם טעים וגם בריא. בדיוק מה שהמשפחה שלכם צריכה.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מורשים. בכל שנה מתקבלות בישראל יותר משני מיליון קריאות למנעולנים לפרוץ דלת או כספת. שמי פמסון בועז, יושב ראש עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד בכיתה או מהבית את כל סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה מהעמותה ולהרוויח מעבודה מכובדת. הצטרף אלינו ובוא להיות מנעולן מקצועי. התקשר עכשיו 1-800-450-444.
מהפכה ברפואת השם בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים בסריקה ממוחשבת ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר ובמחירים ללא תחרות. והאיכות, זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השם 03-619-2885.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל קהל.
אנחנו בפרשת השבוע, פרשת שלח, התורה, הפרשה מתחילה עם פרשת המרגלים, ואני מנסה ליצור איזשהו קו בין המרגלים ההם, שהלכו לארץ ישראל וחזרו למדבר, כשמוצאים את דיבת הארץ רעה. אני לא נכנס לכל הסוגיה של העניין הזה, כי למשל עלתה לי שאלה, הם בסך הכל באו לדווח מה שהם רואים, אבל אני מנסה לחבר את זה לימינו אנו. דיברנו קודם על השמאל וימין, בוא נדבר יותר על השמאל. השמאלנים של היום שמקימים ארגונים כדי להוציא דיבת הארץ רעה, דיבת אלה שגרים כאן, הצבא וכולי, אין להם דין של מויסרים של מוציאים דיבת הארץ רעה?
תראה, אני שוב אלך ואהיה עקבי למה שדיברתי בתחילת הדברים. המילה שמאלנים היא מילה שאני לא בדיוק מבין את...
אנשים שמזוהים שמאל פוליטי, נקרא לזה.
גם לא, גם לא. השמאל הפוליטי הוא אנשים, למשל, היה אדם שקראו לו לובה אליאב. הוא היה שמאל שבשמאל מבחינת ההגדרה שלו על עצמו. והוא היה מסור לארץ ישראל ולמדינה, והוא הסתובב בעולם כדי להטרים אנשים לטובת המדינה. אני חושב שהוא היה מאוד נעלב אם היו מגדירים אותו כמי שמוציא את דיבת הארץ רעה. אז בואו נקרא לאנשים לא בכותרות ולא בהגדרות ולא בסופרלטיבים, אלא במה הם עושים, על פי מה שהם עושים. ארגונים שהולכים בעולם וחושפים לפי דעתם כל מיני עוולות שקורות פה בארץ ישראל. אז קודם כל אני רוצה לגבי המרגלים להפריד בין ארץ ישראל להתנהגות פוליטית של ממשלת מדינת ישראל. האנשים האלה אינם מוציאים את דיבת הארץ, אלא את דיבתם של יהודים. זה לא פחות חמור אולי, אבל צריך לקרוא לילד בשמו, ולכן זה לא קשור למרגלים. המרגלים דיברו על הארץ. ואם נחזור צד אחד אחר...
הם דיברו לא רק על הארץ, יש שם ילידי ענק, הם דיברו על מה שיש שם, לא רק על הארץ כארץ.
נכון, נכון, אבל הכל היה בהקשר של למנוע מהיהודים לבוא לגור בארץ. הכל זה היה אמצעי כדי שימשיכו להיות במדבר. ממילא קוראים להכל להוציא את דיבת הארץ רעה. בכל אופן, ההגדרה של החטא שלהם היה הוצאת דיבת הארץ רעה. ואתה קודם שאלת, הרי בסך הכל הם אמרו מה שהם ראו. וזה באמת מעניין. אולי ניגע בזה קודם, ואחר כך נחזור לאקטואליה שלנו. כשאתה, בואו נניח שאתה ואני מכינים תוכנית ורוצים לדעת על מה לדבר, ולכן אנחנו הולכים לבמות ההסברה שהקימו שתי קבוצות המרגלים שחזרו זה עתה מארץ ישראל. יש את במת הרוב, שם בבמת הכבוד יושבים נציגים של 10 שבטים, ויש את במת המיעוט, ששם יושבים עלובים למראה יהושע בן נון וכלב בן יפונה, נציגי המיעוט. אנחנו מצפים שכל אחד מהם ידבר על משהו אחר ויגיד זה החשוב. האחד יגיד הארץ פורחת מבחינה חקלאית, והשני יגיד היא מסוכנת מבחינה ביטחונית. האחד יגיד שהארץ היא ממוצעת מבחינה אקלימית, והשני יגיד שהארץ היא נוראה מבחינת חיות בר שטורפות את כל מי שבא. ואז יהיה ויכוח מה יותר חשוב, זה ויכוח אינטליגנטי. ואז פתאום אתה רואה שלא מיני ולא מקצתי, כולם מדברים על אותו דבר. בבמת הרוב פתאום מספרים, ארץ אוכלת יושבי. ארץ שכולם מתים, כל מקום שבאנו היום המון לוויות. טענה מאוד חריפה, מה יענו יהושע וכלב? אנחנו עוברים לבמה של יהושע וכלב, אנחנו חושבים שמדברים בדיוק על אותו סעיף. אומרים, אתם יודעים איזה ארץ נפלאה זו? כל מקום שהיה, שהגענו, היו המון לוויות. הקדוש ברוך הוא עשה ניסים כדי להסיח את דעתם מאיתנו. איזה ארץ נפלאה זאת? בין שתי הבמות הם העמידו את הממצאים שהם הביאו. על סמי טריילר אחד היה רימון, על רכבת עם 40 קרונות היה אשכול תפוזים, אשכול ענבים. אתה הולך לבמת המיעוט, אתה שומע את יושב וכלב אומרים, תראו איזה פירות נהדרים. אתה הולך לבמת הרוב, אתה רואה, תראו איזה פירות משונים. כלומר, כששתי קבוצות רואות את אותו דבר.
עניין של השקפה.
ומבינים את זה אחרת, עניין של השקפה, כנראה שיש להם מבט אחר. ומה היה ההבדל במבט? שיושב וכלב ראו את המבט הפנימי. בסרט המרגלים עוד לא השכילו לראות את המבט הפנימי. וכדי לראות את המבט הפנימי צריך ללמוד תורה. ולכן אמר הקדוש ברוך הוא, הם יהיו כעת 40 שנה במדבר. הם ילמדו תורה, ובכלל יקום דור חדש שלא ספג את תומת מצרים, והם יצליחו לראות את הפנימיות של ארץ ישראל.
למרות שהמרגלים היו אנשים רמי מעלה, לא היו...
ועדיין, כנראה, כדי לראות את מה שיושב וכלב, היו צריך לא מספיק להיות אנשי מעלה, אלא צריך להיות יהושע וכלב. זה הכל בדרגות גבוהות מאוד של אז. כן. בכל אופן, לענייננו...
בכלל, אגב, יש שאלה איך אותו דור, דור דעה, מה שמוגדרים בני דור המדבר, איך הם בכלל היו להם שאלות וספקות שהיה צריך לשלוח מרגלים לראות את הארץ?
זו שאלה מצוינת, ועל כל השאלות הללו אפשר להגיד את מה שרב מנשה אמר לרב אשי, על שרב אשי שאל אותו, לו חכמיתו כולהי, מדוע עבדתם עבודה זרה? אז הוא אמר, אם אתה היית בדורנו, היית מקפל את שולי הגלימה שלך והיית רץ לעבוד עבודה זרה. הוא אומר, אנחנו הולכים הפוך. אנחנו יודעים את גדלותם של דור המדבר, דור מקבלי התורה, דור אוכלי המן, דור שותי מי באר, דור שמוקפים בענני כבוד, וכל הזמן רואים את קרינת אור פני משה. ואם, אבל מצד שני, כדי שתהיה בחירה, כנראה היה איזשהו איזון בעניין. ואם אנחנו היינו צריכים לעמוד מול הניסיונות שהם עמדו מולם ולא הצליחו, בלי העוצמה של הרוחנית שהייתה להם, היינו נמחקים ללא ספק ודאי.
אוקיי, וכשנחזור שוב, אנחנו מדמים את זה לאלה שהיום ואלה של אז.
אז אלה שהיום, השאלה באמת, האם אין לזה דין מוסר? אני אגיד לך בוודאי שיש לזה דין של, בוא לא נשתתף במילים שרק כך יתפסו אותנו, יגידו שאנחנו מסיתים לכל מיני דברים. בכל אופן, יש לזה דין של הלשנות, בלי ספק, והסיבה לכך היא נובעת מסיבה מאוד פשוטה. זה שלאנשים יש מבט והם רואים דברים חמורים, אני מדבר על הכנים שביניהם, לא על אלה שמונעים על ידי כספים כאלה או אחרים של קרנות כאלה או אחרות. אני מדבר על, 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 על הטענה עצמה, על הכנים. מה אני אעשה? הרי אני רואה דברים שצריך להגיע להתריע כנגדם. התשובה, השאלה היא, אם אתה מזוהה יותר. הרבה פעמים בתוכניות רדיו, גם כאן, גם במקומות אחרים, התפתו כל מיני אנשים לבוא ולומר שאנחנו נהיה יחד עם הערבים נגד כל מיני דברים שעושים כל מיני יהודים.
אנחנו זה החרדים.
כן, אנחנו החרדים. ותמיד אני הייתי אומר, זה לא. זה לא. זה לא. אנחנו בתוך הבית פנימה נחבס את כל הכביסה ונשתדל שלא תהיה, לא תישאר מוכתמת. אבל עם אלה שבחוץ, אלה שאינם בני עמנו, אנחנו כולנו חזית אחת. וכך אני אהיה עירך קרובים, אני אהיה עיר אחרת, ומפרנסים אני אהיה עקום עם אני אהיה ישראל. אבל אני אהיה ישראל תחילה, וכמו שאמר רבי יוסף חיים זוננפלד, למי שאמר, תמיד אומרים ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, אבל צריך לא לשכוח שישראל אף על פי שלא חטא. גם ישראל הוא, ויש לנו בכל אופן את סדר הקדימויות ההלכתיות שלנו. אבל, ההבדל בין מה שנקרא שמאל, למה שנקרא לא שמאל, זה לא ההבדל שהשתרש בראש, אני מדבר עכשיו על היסטוריה, זה לא על ההבדל מה שהשתרש פה בשטחיות המחשבה, כן שטחים, לא שטחים. לא זה השורש. הימין זה הלאומיים, והשמאל זה ההומניסטים האוניברסליים. כלומר, ההשקפה הליברלית השמאלנית טוענת שכל בני האדם שווים בהתייחסות. דהיינו, פעם היה בעיתון דבר שבסוף שבוע התוספת שלו הייתה נקראת דבר אחר, עם כל הקונוטציה. והעל, הסיסמה למעלה, הייתה הסיסמה של מפם, שאמרה, אחוות עמים. כלומר, אנחנו אחוות עמים. אנחנו לא בעד אחוות עמים. אנחנו בעד שלום עם העמים. אחווה יש רק עם אחים. אנחנו לא בעד אחוות עמים. לא יכול להיות אחווה עם בני דודים. אחווה יכולה להיות רק עם אחים. כשאמרו לאגריפס, אחינו אתה, היה על זה ביקורת. כשאמרו את זה בהקשר של מקרב אחריך תשים עליך מלך. כן. מלך. הוא היה בחור נחמד מאוד אגריפס. יכול להיות שהוא יכול להיות גם כן עונד, מקבל איתור החסד של משרד הרווחה עם כל החסדים שהוא עשה. אבל הוא לא אחינו. הוא לא אחינו בהקשר הזה של מקרב אחריך תשים עליך מלך. צריך לדייק במילים. אבל זה לא שהם אמרו פרפרזה, הם התכוונו לזה, הם גם דייקו במילים. וממילא הם באים ואומרים ככה, אנחנו לא רואים ביהודים משהו שמחייב מאיתנו התייחסות אחרת מאשר להוטנטוטים. כולם, בני אדם שווים לגמרי מבחינת ההתייחסות שלנו. כששואלים אותי, מי אני? אני אומר, אני יהודי. כששואלים אותו, מי אתה? הוא אומר, אני בן אנוש. ופה נמצא השורש העמוק של הוויכוח.
יש כאלה שאומרים, אני ישראלי.
שוב, כשאני אומר, הם אומרים, אני לא מתכוון שהם אומרים, כי רובם ככולם גם לא יודעים מה הם אמורים לומר. אני מתכוון לשורשים הפילוסופיים וההיסטוריים של הוויכוח.
מצד שלישי, לא מעט מהאנשים האלה, אתה דיברת על האינטליגנטים שבהם, שאליהם אתה בא אולי בשאלות, אבל יש לא מעט אנשים שמה שזו הפרנסה שלהם, ממומנים על ידי כל מיני מדינות וארגונים ועמותות מהעולם.
פרנסה זה כבר התייחסות אחרי, זה מזכיר לי שמישהו בא פעם למשלם זמן הרווח, ורצה לצלם אותו, ומשלם זמן לא רצה להצטלם. אז אמר לו, רבי, סידוך מה פרנוסה, זה הפרנסה שלי. אמר לו, פרנוסה? רק רגע, אין מנות. הוא סידר את הכובע שלו, הוא סידר את הזקן, עכשיו תצלם. אז ברגע שבן אדם אומרים, זה הפרנסה שלהם, אז הטון של הדיבור יהיה אחרת לגמרי.
לא, מה הכוונה של הפרנסה שלהם? יש תעשייה, כל תעשיית השלום הרי נועדה להכניס לא מעט מזכרות לאנשים. הרי שלום לא יהיה פה, כי התעשייה הזו מפרנסת הרבה אנשים. אותו דבר גם בזה. זאת העשייה שמפרנסת את עצמה ממימון חיצוני. זה לא ייפסק עד שכל יד יש את המימון.
אני אמרתי מילה אחת ואני חוזר ומדגיש אותה. אם יש בין אלה אדם הגון שיבוא ויגיד לי, זה לא מעניין אותי מה הצדק, אני מקבל כסף, אני אכבד אותו יותר מאשר את האחרים. הוא לפחות אומר את האמת. זה כמו שהיה לי פעם עימות באיזה תוכנית טלוויזיה עם מי שמכנים את עצמם לחוזרים בשאלה. ואני באתי לעימות הזה רק מתוך מגמה אחת. אם הם יבואו ויגידו שהיה להם קשיים בקיום מצוות, שהיה להם דוגמאות אישיות שליליות שהם ראו בילדותם, אנשים שמדברים בשפה אחת ומתנהגים בשפה אחרת, וכדומה, לא יהיה לי ויכוח איתם, אני יודע שיש לצערי דברים כאלה. אבל אם הם יבואו ויגידו שהייתה להם איזו הוכחה שכלית, שלא צריך לקיים מצוות, אז יהיה להם עניין איתי. ובאמת זה כמעט ולא קרה, אחרי 3 דקות מתחילת התוכנית, אמרה המנחה, קראו לה אז רובי, תוכנית של רובי זה היה, אמרה לי, הרב נוירשל, אתה לא רואה שיש פה עניין פסיכולוגי, לא ויכוח תיאולוגי.
אז מה מביאים רב לשם, תביאו פסיכולוג.
זה לא, זה מה שאני רציתי לה, שיגידו. בכל אופן, היה שם אחד שבמהלך התוכנית ניסה להראות את עצמו חכמולוג, ולא חשוב, הוא מסכן קיבל על הראש, אבל בהפסקה הוא אומר לי, הרב, יש אלוקים, אין אלוקים, זה לא מעניין אותי. אני סוס, אני בהמה, ואני רוצה ליהנות מהחיים. אמרתי לו, ברוך השם, עכשיו אתה מדבר כמו בן אדם.
אתה לפחות אומר את האמת.
לפחות אומר את האמת.
טוב, נעשה עוד הפסקה לפרסומת, מיד נשוב.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מוגרשל ובצלאל כהן.
את פרי נדלן כולם מכירים, ועל פרויקט הנדלן הגדול ברחובות ודאי שמעת. שים לב להצעה שלנו עבורך כעת, פרויקט פרי פלייס, המותאם למגזר הדתי. דירות 2 חדרים, 35 מטרים רבועים, עם אפשרות לפיצול לשתי יחידות. בית כנסת צמוד ומעלית שבת, מותאם לשומרי שבת. המחיר רק 645 אלף שקלים בלבד, ויש לכם דירת 2 חדרים להשקעה, באזור הנחשב ביותר ברחובות. ולנרשמים עד לסוף השבוע, ריהוט מלא מתנה. חייגו עכשיו, הדירות נחטפות, 08-657-7000, 08-657-7000.
<ל- לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
עדיין סובלים מכאבים? ביקור לייזר, המכשיר עם הפעולה הכפולה, שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. עכשיו, במחיר מיוחד, חייגו, כוכבית 3414.
הטיפול באמצעות המכשיר אינו מחליף טיפול תרופתי ככל שזה מומלץ על ידי רופא. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
המסלול מוכן, אין צורך במכינה. האוניברסיטה הפתוחה. תואר יוקרתי בדרך שלכם.
רק באוניברסיטה הפתוחה תוכלו להתחיל מיד בלימודי התואר מבלי לבזבז זמן על לימודי מכינה, השלמת בגרויות או מבחן פסיכומטרי. האוניברסיטה הפתוחה, 09-778-3333, 09-778-3333.
מה אתה עושה פה?
יצאתי מהקומיקס.
מצטרפים עכשיו בסניפי ספרי אור החיים או מתקשרים לטלפון 0722-550-600. קומיקס, עיתון שיש בו הכל.
רק מחר, מחירה חד פעמית מטורפת במחסני חשמל ירושלים, מחסני חשמל רמת גן מול קניון הילון ומחסני חשמל במבשרת בקניון החדש. כל מוצרי החשמל והאלקטרוניקה בהנחות ענקיות של עד 40% הנחה. לדוגמה, לד 50 אינץ' לסלון ב-1,390 שקלים, תנור בנוי סאוטר ב-1,490 שקלים, מכונת כביסה סמסונג ב-1,490 שקלים, אקסבוקס ב-690 שקלים, ובנוסף עד 10,000 שקלים תווי מתנה על מגוון רחב של מוצרים. רק מחר ורק במחסני חשמל ירושלים, מחסני חשמל רמת גן מול קניון הילון ומחסני חשמל במבשרת בקניון החדש.
האיש המבוגר הזה שעומד במעבר חצייה, אילו זה היה סבא שלך, לא היית עוצר לו?
אחד מכל שלושה הולכי רגל שנהרגו או נפצעו קשה בתאונת דרכים הוא אזרח ותיק. אילו היינו מתייחסים אליו כאל בן משפחה, זה לא היה קורה. אז בואו ניתן להם זכות קדימה ונגן עליהם במעברי החצייה, כי כולנו נלחמים על החיים.
עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל קהל.
חזרנו, ואני רוצה הרב נויגרשל לצטט לך דברים שאמר אצלי כאן בשידור שלשום, ביום ראשון בבוקר, חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר. דיברתי איתו על חילולי השבת של רכבת ישראל, הפך להיות תחדרי אמר השבוע, שבת הפך להיות יום העבודות של רכבת ישראל על המסילה. ואומר אייכלר ככה, אם זו הפרה של הסטטוס קוו, צריך שראשי המפלגות יעלו את הנושא לפני ראש הממשלה, כי אני לא יודע מה בדיוק היה שם, אבל אנחנו חרדים, המדינה חילונית, אנחנו לא בעלי הבית של המדינה. אנחנו לא בעלי הבית של המדינה היהודית, במובן הערכי, רוחני, דתי.
תראה, בוא אני אגיד לך, מה שהרב אייכלר התכוון לומר, זה שגם אם הציבור החרדי ומנהיגיו, או מנהיגי הציבור החרדי והציבור החרדי, מכירים במדינה דה פקטו, הם לא מכירים בדי יורה. אבל יש מדינה, מבחינה מעשית זאת מדינה, ואנחנו מתייחסים למוסדותיה כאל מערכת ניהול, לא כאל מערכת הנהגה. ממילא מבחינה ערכית, אנחנו לא יכולים לבוא ולומר, בואו נתקן פרט זה או אחר, כשעלו להישמע שכאילו אם תתקן פרט זה או אחר, זה יהיה בסדר.
אבל אין לנו אחריות מוסרית על יהדותם של היושבים כאן בארץ ישראל. מה, הרב שך לא צעק את זה תמיד בנאומים המפורסמים שלו, תראו מה קורה ברחוב אלנבי, ברחוב יפו ובקיבוצים.
אם מדובר על זה, אז הדרך היא אחרת לגמרי. אנחנו צריכים לזכור דבר אחד בלבד בעניין זה. יש הפרדה מלאה ולפעמים גם כן סתירה מוחלטת בין חובת המחאה לבין חובת ההסברה והקירוב. בהרבה מהמקרים מחאה, גם אם היא נעשית בדרך תרבותית וראויה, היא לא מקרבת. היא הרבה מאוד ממקרים מרחיקה, וצריך לקחת לתקן. זה לא מה שלא צריך לעשות מחאה, כי יש מצוות מחאה. אבל מי שירמה את עצמו שבזה שהוא עושה מחאה, הוא עושה הסברה והוא מקרב, אז הוא לא יתקן אחר כך נזקים. עכשיו, איך עושים מחאה? אז יש כמה דרכים. כמו שסיפרתי פה כבר, אדם שבאמת כואב לו, והוא עושה את זה בעדינות, הוא משפיע. יותר מזה, גם אם אנחנו חושבים ש... שלא, זה לא מתפקדנו לעורר את הדברים הללו ולעשות עליהם מאומות, ברגע שדברים יתעוררו ונעשו עליהם מאומות, אנחנו לא יכולים לעמוד מן הצד. הגיע פעם לרחבת הכותל המערבי אחד מגדולי ישראל שהיה מפורסם ברוממותו. לא אתן שמות וגם לא סימנים מזהים.
כן.
והגיעו שם כל מיני יצורי אנוש שהם מסוג נקבה אבל מתקנאים בתפקידי הגברים, וחוללו שם מהומה. היה שם איזה חסיד סאטמר אחד שארגן אנשים לצעוק. הוא קרא ליהודי המרומם הזה ואמר לו, הרב יבוא איתנו. והוא הלך.
הסאטמר אמר את זה למי?
לאותו רב שעליו דיברתי. הוא הלך איתו.
סאטמר בכותל, כן.
אני יודע, סאטמר לא סאטמר, לא משנה. הוא הלך איתו. והוא שאלו אותו, המלווים שלו, הרב, גם אנחנו בין הצועקים? אז הוא נעצר. נתן בהם מבט נוקב ואמר, אז עם מי אנחנו נהיה? עם הצד השני? הרי בשעה שיש את ה... מישהו כבר יצר מצב שאם אתה לא איתי, אתה נגדי, אז אתה לא יכול להיות נגדי כשאתה לכאורה יותר קרוב לאיתי, ורק אתה חולק על הדרך. סיפור דומה שמעתי על רבי לוין. רבי לוין הלך פעם ברחוב יפו, וברחוב נסעו מכוניות, והיו שם כמה יהודים ירושלמים שצעקו את הצעקה המפורסמת הנצעקת על ידיהם במקרים כאלה. רבי לוין נעמד לידם וצעק יחד איתם. שמעו אותו עליו, הרב, גם אנחנו בין הצועקים? אז הוא אמר, אם יש מכוניות נוסעות מצד אחד, ויש יהודים צועקים מצד שני, ואנחנו לא נצעק, אז יגידו שאנחנו מסכימים עם הנושאים. דוגמה שלישית. לפני שנים ארוכות...
כלומר, הוא בעצמו, אם הוא היה עובר שם, הוא לא היה צועק.
כנראה. ברור לחלוטין. כן. אני מניח שלא רק שלא היה צועק, אלא שאני מניח שמאות פעמים הוא עבר ולא צעק. דוגמה שלישית. לפני הרבה מאוד שנים, הצענו לכיתה מאחת הישיבות התיכוניות הנחשבות ביותר בציבור השולחים לישיבות תיכוניות, ישיבת נתיב מאיר, שהייתה אז נחשבת כספינת הדגל של ישיבות בני עקיבא, סמינריון בנושא אמונה ביד בנימין. בישיבה היו שני סוגי רעמים, כאלה שבאו מהישיבות בהם אנחנו למדנו, וכאלה שבאו מיול פנות אחרות מישיבות אחרות, בתי מדרש אחרים. והייתה ויכוח בין הרבנים האם לשלוח אותם אלינו או לא. והרבנים האחרים אמרו להם, ידברו נגד המדינה, ידברו נגד הצבא, ידברו נגד דעת ישראל, ידברו נגד, 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 נגד. הגיעה קבוצה גדולה של תלמידים, ואנחנו סיכמנו בינינו, כל הדוברים, שאנחנו לא מדברים נגד כלום, אנחנו רק בעד. בעד תורה, בעד אמונה, בעד יראת שמיים, בעד תפילה, בעד בן אדם למקום, בעד בן אדם לחברו. וכך היו שלושה ימים מאוד מרוממים. בסוף השלושה ימים קם בחור אחד ואמר ככה. עד היום, כשהייתי עולה לאוטובוס וראיתי רואה אדם חרדי מתווכח עם אדם חילוני, הייתי מרגיש שאני בצד של החילוני, שהרי שנינו הולכים לצבא ושנינו מדינת ישראל וכו'. היום אני יודע שאני טעיתי, שהמחנה המשותף האמיתי שלי נמצא עם הצד החרדי. וזה מה שקורה. ברגע שהדבר הזה כבר עלה לכותרות וכבר דובר, אז אני לא חושב שזה מתאים שאנחנו עכשיו נבוא ונגיד שזה לא מעניין אותנו. כי אז יפרשו כאילו אנחנו נגד, לא יפרשו את זה נכון מצדנו. מלכתחילה אולי צריך היה לדון איך עושים ומה עושים. מה שאתה שאלת, האם לא אכפת לנו? ודאי שאכפת לנו, אבל אז מה צריך לעשות? וזה מה שאני תמיד מנסה להוביל. אבל אני בסך הכל אדם יחיד חסר כוח.
למה יש לך כוח שנוס... גדול כאן לומר את זה ברדיו, וזה בטח ישפיע.
כן, אנחנו, זה בתוכנית שלנו, אנחנו מדברים ואנחנו...
מציעים רעיונות.
כן, והטכנאים מקשיבים, ואולי יש עוד שניים, שלושה.
הרבה מאוד, הרבה מאוד.
כן, יש הרבה.
לפחות לפי התגובות של האנשים.
אז אני אומר ככה, ברגע ש... למרות שאני מניח שבין המאזינים שלנו יש מעט מאוד אנשים שאינם שומרי שבת. אבל אני אומר, אפילו בינינו לבין עצמנו, כשעולה נושא של חילול שבת לדיון, זאת הזדמנות להסביר מה זה שבת. לכל אחד ברמה שלו. זאת הזדמנות להסביר מה זה שבת. הרי אם אנחנו צועקים שבת ומפעילים לחצים קואליציונים, אז מה זה קורה? מצד אחד, אלה שרוצים לפרק את הממשלה, זאת ההזדמנות שלנו, נעודד את זה, הם יצאו מהממשלה. אלה שרוצים לשמור על הממשלה, מה הם אומרים? שוב הנודניקים האלה מסכנים את קיומה של הממשלה בזמן שיש דברים כל כך חשובים על הפרק. ועל מה לא מדברים? על שבת. שבת פתאום הופכת לבעיה. יש בעיית השבת. שבת זה לא בעיה. שבת זה פתרון להרבה מאוד בעיות, או כמעט לכל הבעיות.
כמו המכון הזה לפתרון בעיות ההלכה.
בעיות ההלכה, בדיוק. צריך לקרוא לזה המכון ההלכתי לפתרון בעיות טכנולוגיה.
כן.
וזאת הזדמנות לבוא ולדבר על שבת שהיא מקור הברכה. ואני בכל זאת אספר את הסיפור שכבר סיפרתי ורמזתי עליו קודם. היינו שנה שעברה בקיץ בשבת בקרקוב עם קבוצה שאחד מהפאר, מהכתרים של הקבוצה היה יהודי בשם הרב מאיר אלבז, איש קשיש, תמיד חכם עצום, ראש ישיבה בהרנוף ואיש אציל נפש. בשבת הוא הלך, אדם שכבר הגיע לגבורות, עם הטלית על הכתפיים כמו שכל הגברים שבינינו הלכו, והגיע קבוצה של ישראלים צעירים שאינם שומרים שבת, עם כל הציוד שלהם, מטלטלים ועם המצלמות שלהם ועם כל הזה. עמד היהודי הזה וככה בעדינות אמר לכל צעיר שעובר, שבת שלום, תשתדלו לשמור שבת, תשתדלו להימנע מחילול שבת. אחד אחרי השני
במאור פנים,
במאור פנים ובכל רועד ראו שאכפת לו. אחד אחרי השני בחורים ניגשו ונשכו לו את היד. מה שברור לחלוטין זה שהם המשיכו לסחוב את המצלמות, אבל היה להם לא נעים ומשהו קצת זז בתוכם, בלי שהוא הסביר להם אז שבת, אבל הוא הסביר בעצם ההבאה שלו שזה אכפת לו.
מזכיר לי סיפור שאני חושב שסיפרתי אותו בעבר, כשבאתי להתגורר בבית שמש לפני 17-18 שנים, ברחוב שבו גרתי אז, היו שלושה בניינים שגרו בהם אנשים שאינם חרדים. קצת דתיים לאומיים, עוד פחות קצת חילונים, ונסו שם שבת ברחוב. ואתה יודע, שכונה של אברכים צעירים, אז יש תמיד את חמי המזק, כשרואים רכב, ישר שבס. ואז ניגש את האברך, צ'למר, עם הקפטנים, הזברה בשבת, ואמר, חבר'ה, תנו לי. הוא עובר כל פעם שהוא היה עובר שם בשבת לאדם, כשהיו יוצאים לרכב, היה ניגש אליהם, שבת שלום, שבת שלום, בצורה הזו. לא חלפה שנה או שנה וחצי, ואף אחד מהם לא נשאר לגור שם. כי זה הפריע להם יותר מאשר צעקות שבס. בשבס, הסביר לי אחד מהם פעם, צועקים לי שבס, הוא נכנס חדור קרב, אני אראה לכם, אני לא אעזוב פה. אבל כשעושים להם את זה במור פנים ובחיוך, הם נמסים ומרגישים לא נעים.
אני אספר לך סיפור מהדור הקודם. אני גדלתי בנתניה. היינו משפחה, נאמר, המשפחה החרדית היחידה בבניין זה ודאי, אחת משתי משפחות שומרות שבת. והיינו יוצאים בשבת בבוקר מוקדם לבית הכנסת, אבי זיכרונו לברכה ואני, והשכן לעתים בקיץ היה אורז את ציוד הפיקניק בדרכו לים, וכשהוא היה רואה את אבא שלי הוא היה מתחבא, כי הוא חשש שאבא שלי יגיד לו שבת שלו ויהיה לו לא נעים, פשוט יהיה לו לא נעים. ואנחנו בסופו של דבר, אנחנו זה אני, הילדים, נסתם גם האחיות שלי, היינו מסתכלים עליהם במבט מורכב משני דברים. א', מרחמים, אין להם שבת, ללכת לים. אני הייתי בים ביום שישי, ביום שישי אבא שלי לקח אותי לים בקריית סנס, גם לי יש ים, מה שיש להם יש לי, מה שיש לי אין להם. ובמבט של מלמעלה למטה, אנחנו הם אלה שצריכים לבוא וללמד אתכם. ומעולם לא היה לא פרץ ולא צבחה. בהזדמנות אחרת, הגיע אז בשנת 68, תשכ"ח, הגיעה הטלוויזיה למדינת ישראל. אנשים קנו טלוויזיות וזו הייתה אטרקציה, והיו פותחים את הטלוויזיות בפול ווליום בקיץ, מזגנים לא היו. נתניה, מרפסות פתוחות, חלונות פתוחים, ובליל שבת גם אצלנו המרפסות, מרפסת פתוחה וחלונות פתוחים, כי אנחנו גם כן לא יכולים לשבת בחום. אנחנו שרים שירי שבת, והטלוויזיה מפריע לנו מהשכן. אז במוצאי שבת, או אבא שלי ניגש לשכן, ואמר לו, תגיד לי, אתה, יש לך בעיה ששמיעה, למה הטלוויזיה כל כך בקול? הוא פשוט הסמיק מבושה, ובכל לא יודע איך לבקש סליחה. ובשבת הבא הוא ודאים להנמיך את הטלוויזיה, כי אף אחד לא עשה דווקא.
בקיצור, אני מסכם את זה, אני חושב שדרכיה, דרכי נועם, ואז בכל נתיבותיה שלום, ובטח אפשר להוסיף על זה את עץ חיים יהיה למחזיק, אם בעבד בסוף גם כן מחברים אותם יותר לעולמה של תורה. אבל דרכיה דרכי נועם.
בלי ספק.
בכל זה, ממש כך. טוב, נסיים בכך. תודה לך מאוד הרב נגרשל. שיהיה לילה טוב, בטח עוד מעט יצא למיירי, ואמרת שיש לנו רק שני מאזינים, אז כמדי יום שלישי בלילה אחרי התוכנית, אני רוצה להתפלל, ואתה לא מתאר לעצמך כמה מקשיבים לנו בשעה הזו. אז נאחל לכולם לילה טוב ובשורות טובות, יישר כוח על הדברים. תודה גם לצוות שלנו, לרועי קנטן ולדוד קליגר, שיהיה בשורות טובות.
כל טוב, והמשך שבוע טוב.
להתראות.
עץ חיים היא למחזיקים בו, בשמחי יום מיושר. עץ חיים היא למחזיקים בו, בשמחי יום מיושר.
עץ חיים היא למחזיקים בו, בשמחי יום מיושר. עץ חיים היא למחזיקים בו,
עולם משפחתי, עולם של רגש, על מודעות עצמית, אינטליגנציה רגשית, איכות חיים ומה שביניהם. אתם מוזמנים להצטרף. עניין משפחתי, עולם של רגש, בכל יום חמישי ב-10 בבוקר, עם הרב שרגה שלחטר ויואב דיליון, כאן בכל חי. סובלים מכאבי גב, בעיות אורתופדיות, ברכיים, מפרקים, דלקות? שימו לב, אפשר לשים לזה סוף, אחת ולתמיד. בשיחת טלפון אחת, תוכלו להיפטר מהכאבים. חייגו עכשיו וקבלו את הפטנט הבינלאומי עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. ביקיור לייזר עד הבית במחיר מיוחד. לקבלת ההטבה חייגו עכשיו למוקד הכאב של ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
הטיפול באמצעות המכשיר אינו מחליף טיפול תרופתי ככל שזה מומלץ על ידי רופא. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
דמיינו לעצמכם, ילדה בת 9 עומדת בשער בית הספר, והיא רואה את כל האבות האחרים באים ואוספים את ילדיהם, והם שמחים ומאושרים, ורק אותה איש לא בא לאסוף. היא עומדת לבדה, כשדמעות בעיניה, והגעגועים חונקים את גרונה. עכשיו תפסיקו לדמיין. זהו סיפורה של הודיה, בת 9 שהתייתמה מאב לפני 6 חודשים, והמצב בבית קשה מאוד. בואו נעטוף את הודיה באהבה וחמלה, ונכניס גם אותה לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית.
בבקשה, תדאגו לבת שלי.
אל תישארו אדישים, תורמים ומכניסים את הודיה לבית התמחוי. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793.
מאות אלפי בני ישיבות לא טועים, הם בחרו פורור. משנה לשנה יותר אנשים לא מתפשרים ומתלבשים בפורור. 100% כותנה ללא גיהוץ בגזרות ייחודיות ומעוצבות. פורור, מותג החולצות העולמי. רחוב כנפי נשרים 13 ירושלים וברחוב רבי עקיבא 99 בבני ברק. פורור, חד וחלק.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
לפעמים, כדי לזהות השקעה מעולה, צריך זמן לחשוב. אז תחשבו על זה. בפרי פלייס רחובות תוכלו לרכוש דירת סטודנטים להשקעה בהון עצמי של 320 אלף שקלים בלבד. קחו לכם שנייה. ושכר הדירה בשנה הראשונה מובטח. עכשיו תחשבו. אבל כדאי שתחשבו מהר. מחירת הדירות בבניין השלישי והאחרון כבר החלה. חייגו עכשיו כוכבית 50-66. פרי פלייס רחובות. עכשיו כבר ברור שזו עסקת הנדלן של השנה. כוכבית 50-66. פרי נדלן.
גבאי, מה קרה? נדבק לך הטלפון ליד?
אתה רואה מה זה? אני מחכה שיחזרו אליי מהבנק. כבר 3 ימים אני צמוד לטלפון וכלום. אפילו לא ציוץ. נמאס לי.
במזרח התפחות לכל בן אדם יש בן אדם בבנק. בנקה אישי שמכיר אותך ומעניק לך יחס אישי ואנושי. יש לכם בן אדם בבנק שלכם? אם לא, תרשמו מספר. כוכבית 8860.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
רק מחר, מחירה חד פעמית מטורפת במחסני חשמל ירושלים, מחסני חשמל רמת גן מול קניון איילון ומחסני חשמל במבשרת בקניון החדש. כל מוצרי החשמל והאלקטרוניקה בהנחות ענקיות של עד 40% הנחה. לדוגמה, לד 55 אינץ' ענק ב-1790 שקלים, מקרר ביתי אלקטרה ב-799 שקלים, קיריים נירוסטה ב-390 שקלים, מגץ ב-39 שקלים, וגם מזגנים במחירים הזולים בישראל. ובנוסף, התקנות מוזלות לרוכשים וחמש שנות אחריות על ההתקנה. רק מחר ורק במחסני חשמל ירושלים, מחסני חשמל רמת גן מול קניון איילון ומחסני חשמל במבשרת בקניון החדש.
חדשות כל חי, השעה 11.
אלה טוב באולפן בני הראל. יושב ראש ועדת הכספים חבר הכנסת משה גפני מיהדות התורה מבהיר הערב כי אם ימשכו חילולי השבת ברכבת ישראל ובמרקולים בתל אביב, מפלגתו תשקול פרישה מהקואליציה.
אם ההחלטה לא תשתנה, אנחנו נעביר את החוק הזה. אם החוק הזה לא יעבור, כנראה לא תהיה קואליציה, ואנחנו נצטרך לשבת עם ראש הממשלה, אנחנו, שלושת המפלגות הדתיות, החרדיות, ולהחליט להביא בפני גדולי התורה, ואז אנחנו נצטרך לקבל מהם הוראה אם אנחנו ממשיכים בשותפות הזאת.
גפני אמר את הדברים בריאיון למהדורה המרכזית של כל חי עם אבי ממרן. חברת הכנסת רחל עזריה ממפלגת כולנו קוראת לממשלה למצוא פתרון מיידי למשבר בבית החולים הדסה עין כרם בבירה.